היי,
הטיול הבא עם גורי אלפי ורענן בן בסט.
הנה רענן,
הנה אנחנו פה.
והוא היום יכול להגיד בגאווה, אני בשיא משבר גיל ה-50 עשיתי את הצפוי המתבקש ורצתי את מרתון ניו יורק. כל אחד עושה משהו אחר, משהו יכול. אתה הלכת על ה... באמת, על... הקטר,
על הקלאסיקה.
על הקטר של הבורגנות.
על הקלישה הכי בורגני.
איך היה?
היה... היה אדיר, היה אדיר. חוויה באמת, באמת, אחרת.
כמה זמן?
קודם כל מהדברים שאי אפשר להסביר.
כן, כן.
כמה זמן רצתי?
כן.
4.27.
זה יפה מאוד.
סביר, הייתי...
זה יפה מאוד. מה רצית? לרדת מהארבע? מה רצית?
כן. אבל לא משנה, היו עניינים.
אתה משוגע?
לא, אני רציתי, באמת. אבל זה גם יקרה עוד.
רק כזה עצרת בדרך? היה לך איזה רגע? היה לך איזה משבר?
האמת שזהו, שלא. זה היה הכי כיף לי. מי שרץ ורץ מרתון, אני באמת באמת ממליץ לו להגיע לניו יורק הזה.
או יופי, תודה באמת. ברור שזה מה שאנשים הכי היו רוצים.
אבל לא תיארתי לעצמי שזה ככה. אתה פשוט מהקילומטר השני, בתוך מסיבה, מסיבה, פשוט מסיבה מטורפת, וזה מה שהיה לי כיף לפחות, שגם הצלחתי ליהנות מהאירוע.
איפה
לא
זה היה ביחס לבחירות?
יומיים לפני.
יומיים לפני.
את הבחירות האלה לא הרגישו בניו יורק, אי אפשר לתאר, נשארנו עוד שבוע אחרי, לא הרגישו אותם.
וואלה.
כלום, פשוט כלום. כולם כאילו בניו יורק, לא יודע. עכשיו, יכול להיות שעכשיו, וזה,
כן,
אולי
כן.
קצת יותר בבתים, אבל ברחוב לא הרגישו אותם בכלל. בקיצור, הייתה חוויה מטורפת. אני גם, אני חושב שציינתי את זה, שהייתי חלק מנבחרת של שלווה, ש...
כן, כן.
אז זה בסוף, עכשיו רגע באמת, המרתון והחוויה והאישי וזה, אבל הדבר הזה של להתגייס ולעשות את זה באמת, הילדים, היו שם 150 רצים של שלווה, שכל אחד תרם עטרים בעצם כסף מהמון אנשים לילדים האלה, וזה באמת הארגון האמיתי, וגם הפגישו אותנו עם מלא אנשים שקשורים לארגון הזה, זה היה מאוד מאוד מרגש. זה באמת היה, קיצור, זה חוויה...
ההתאוששות מהדבר?
טובה, טובה, לא.
כליל?
כן.
באת להיות קרח, מה עשית?
לא, הלכתי בניו יורק פשוט. הלכתי, שלושה ימים אחרי זה אפילו נסעתי לאפסטייט עם רכבת, ועשינו כבר איזה מסלול של 12 קילומטר ברגל.
די.
אבל לא, קודם כל אומרים לך ללכת. לרוץ רצתי כבר איזה פעם אחת בסנטרל פאק, עשיתי איזה קלוז'ר איתו כזה, כי הסיום הוא שם. והיו שם כמה רגעים.
אבל זהו, סיימת עם הדבר הזה?
עם המרתון?
בכלל, כן.
לא, לרוץ אני אוהב ואני רץ, אבל...
אבל כאילו, די.
עם המרתון נראה לי שכן.
די, מספיק עכשיו.
כן, כן, אבל אתה יודע, אמרו לי שסטפמים, הסדקים נכנסים, אז אני לא אומר לא, אבל כן. אני, זה היה ממש רעיון של פעם אחת, שהוא, כן, הוא היה לגמרי...
נגיע למנה העיקרית שלנו פה היום. היינו צריכים רגע צ'קאפ על זה, אבל למנה העיקרית שלנו היום. פולין, יחסיך עם פולין?
טובים, האמת, טובים.
עמוקים? יש בשורשים?
לא, אני לא קשור לזה בכלל, סליחה. לא קשור אליה. למרות שאתה יודע, הבדיחות שכולם פולנים בסוף וזה, אבל...
דווקא לא מכיר את הבדיחה הזאת.
שכאילו כולם, גם האימהות האלה הם פולניות. זה השיר, לא הבדיחה. אז חצי אני בולגרי. לא, ליטאי. הצד הפולני שלי הוא ליטאי בעניין הזה, אבל לא, אין לי קשר אליה. אבל אני חושב ש... אנחנו פשוט הולכים לשמוע את המילה הזאת כל כך הרבה פעמים בפרק הזה, הפתעה. הפתעה, מפתיע, מופתע, תופתע.
לא, אנחנו יודעים על היחסים שלנו, המורכבים עם פולין, גם בעניין של לבוא ולבקר שם בשביל הכיף. זה קרה בעשור האחרון, זה קרה אז... גם בלית ברירה לפעמים. זאת אומרת, התמעטו האופציות ופתאום זה נהיה כזה, למה לא?
כן.
רגע בעצם, למה לא?
אז זהו, אז זה יותר, אז אני, זה ההפתעה, שזה לא, זה לא למה לא, אני מקווה שאני מבין את זה.
זה למה כן בגדול?
זה גם למה כן, וגם יש בה, אני אומר לך, אתה תופתע מ... קודם כל, אני אתן לך נתון כאילו הכי יבש, אבל שיעביר אותה, היא אחת מה-15 מדינות הכי מתוירות בעולם. נכון שלא היית חושב על זה?
לא.
יפה, הנה, עובדה.
איך? באמת?
ככה.
כי?
יפה. ועכשיו זה מעניין מי. כי קודם כל אנחנו בעולמנו הצער, זה פולין ושואב.
ברור, אבל אנחנו גם לא משפיעים כל כך על מפת התיירות.
לא, לא, ברור שלא, אבל אחד, היא קודם כל מדינה מאוד מצליחה ביחס למדינות ה-ex-USSR, ברית המועצות, אולי הכי מצליחה מהן, מפתיע, בדיוק.
הייתי מאמין שייסו לבודפשט, שייסו, אתה יודע, לרומניה אפילו, לפני פולין.
אז הנה, לא. אז קודם כל המגוון, אז קודם כל נוסעים המון להונגריה, אבל אחד, אני לא סתם התחלתי בעניין הכלכלי, מדינה מאוד מאוד מתפתחת, היא ממש החמישית בחוזקה באיחוד האירופי.
כן.
כאילו, אבל בטח מהמדינות...
אגב, מבחינה יהודית אני יודע שיש שם רנסנס מטורף.
רנסנס מטורף. ומה שקורה בתיירות המאוד מיוחד, אז אני אגיד רגע בגדול, אחרי זה אולי ניכנס לדיטלס יותר, היא קודם כל מאוד מגוונת. Mm-hmm. היא, בניגוד לחלק מהמדינות שציינת, היא גם על הים, וגם יש לה אזור של אגמים מטורף, היא גם רכסים ויערות וערים, וערים מאוד מאוד מגוונות. Mm-hmm. קרקוב היא אחרת לגמרי מוורשה, שאחרת לגמרי מגדנסק, ואחרת לגמרי מעוד כל מיני כאלה, כי כל אחד ממוקמת אחרת ועתיקה בצורה כזו או אחרת. אז יש בה קודם כל המון המון תיירות צעירה אירופאית, שבאים ממש לסופי שבוע קטע. של מסיבות ושל מוזיקה, זולה יחסית לאיחוד אירופי.
באים למסיבה ורכבת.
וכדול, כן. למסיבה ורכבת יש מקלחות.
די, יכולים להוציא את זה עכשיו לפני המרואיינים.
לגמרי. אבל לא, אז קודם כל, דרך אגב, אצלנו בגיאוגרפית, ממש אנחנו בשנים האחרונות, נכף נדבר עם אחד מהם, אבל מדגישים שהטיול לפולין הוא לא טיול שואה. ממש מדברים על זה, זאת אומרת, זה הרעיון.
כן, ככה משווקים את זה. לא טיול שואה.
בדיוק, בניגוד למדינות אחרות, שזה כל הטיול.
יש סיפור מדהים על החבורה של מונטי פייתון, שהם היו בפולין, ואז אחד מהם רצה לראות, מה זה היה? זה היה אושוויץ, זה היה זה.
כן, אושוויץ היא הכי גדולה שם, ברור.
אז הוא רצה לראות, ואז הם הגיעו, הם הגיעו עם רכב וזה, והיה סגור. והוא אומר לו, השומר שאומר, אבל סגור. אז ג'ון קליז אמר לו, תפתח לו, הוא יהודי! ובאמת פתחו להם.
ברור. לא פספסו הזדמנות. אז קודם כל...
אף אחד מהם לא יהודי, כן?
ברור. אושוויץ זה ברור, אבל לא. אחד, אצלנו זה מחובר לזה, ודרך אגב, זה מחובר לזה גם תיירותית בעולם. בוא, אי אפשר לנתק את האירוע של פולין. דרך אגב, לא ממלחמת העולם הראשונה ולא מהשנייה. השנייה היא כמובן הרבה יותר דרמטית, אבל גם בראשונה, והיא מדינה... מרתקת ברמה ההיסטורית שלה,
בוודאי.
במיקום שלה ובמה שהיא עברה, והיא איזושהי מנהרת זמן אירופאית שהכל כמעט עבר בה, ולא משכיחים את זה שם. ולא רק שלא משכיחים את זה שם.
כמו בגרמניה, זאת אומרת שהייתי גם מופתע אז כשהגעתי לראשונה לגרמניה, ואמרתי, וואו, זה כל כך מדובר פה.
אז פחות מגרמניה, כי גרמניה היא גרמניה בסוף, היא גם האירוע עצמו, וגם היא עצמה, זה חלק מהטיפול שלה בעצמה, אבל הם גם באמת בקיצוני של הרבה יותר ליברליות, ופוסט כל הדברים האלה. אבל לא, אתה לא יכול שלא להתעסק בזה כל הזמן. קודם כל, ורשה עצמה, היא עיר חדשה. היא עיר שכולה נהרסה לחלוטין, והיא פשוט הפכה להיות חדשה. אז אתה לא יכול לא להסתובב שם ולא כל הזמן, וזה משוחזר ככה, והוא משוחזר ככה. בניגוד לקרקוב, למשל, שהיא לגמרי עתיקה יותר, והיא גם הייתה בירה עתיקה יותר של פולין, אבל זה מדובר, זה מדובר, זה מבוקר מאוד, ואפילו גם הם ממליצים להתעסק בזה, זאת אומרת, הם לא משווקים לך רק בו, במוזיקה, בטבע, אבל עם הזמן, כמו שהזמן עושה, אנחנו כבר כמעט עוד מעט 100 שנה, בטח בתיירות האירופאית, מגיעים לשם באמת לפן, פן, פן. זאת אומרת, התפתחה שם, תמיד יש איזה תיאור כזה שהברלינאים מגיעים, כאילו אם ברלין פעם הייתה דוגמה לאיפסטריות הקלאסית, אז הם מגיעים היום לקרקוב ולוורשה, כאילו שם קורה איזה סצנה שהיא אחרת.
כן, יש איזה האב כזה, כן.
ממש, אבל זה באמת קורה, וכל עיר שם ממוקדת במשהו אחר, וגם למעט אולי ינואר, פברואר, שבאמת זה מאוד מאוד עירוני.
ומאוד קר.
כן, סליחה, בגלל שמאוד קר, אז הטיול הופך להיות מאוד עירוני.
כן.
אז העניין שיש לה גם גישה לים, והערים על הים הן אחרות לגמרי, וגם באמת עולם של מי שרוצה הייקינג וטבע ואגמים, והמון המון דברים שהם מפתחים היום, כי הם הבינו שהתיירות היא משהו שצריך ששווה שיהיה במדינה, והוא מאוד מאוד יציב, וכמובן הערים הגדולות של ורשה וקרקוב, אז היא הפכה להיות מדינה מאוד מאוד מעניינת תיירותית, הרבה יותר מכל מדינות מזרח אירופה, בטח אלה שהיו בברית המועצות, וגם התפתחה הרבה יותר מהם, וזה כמו שאמרתי, מפתיע מאוד. וניגע היום בתוכנית, גם באוכל שמתקדם שם ומתפסה, ואולי גם קצת במוזיקה, וגם קצת יותר בדריל דאון, באמת לאתרים עצמם, אבל היא מאוד מאוד אחרת ומגוונת.
טבע לא אמרנו כלום
בעצם. טבע פראי, ממש. זאת אומרת, זה... דרך אגב, בכלל, בשנים האחרונות, כל העולם הזה של...
אני מצטער, אני כבר לא יודע מה לדמיין, אתה מבין? דמיין יערות.
גם, אז זהו, אז אזור של אגמים מאוד מאוד מפותח, וכמובן אזור הררי, אבל כל המדינות האלה של אקס בריס המועצות, או שהם היו קצת off the beaten הרדאר, בעולם של הטבע, סלובניה וקרואטיה ורומניה, הן מפתחות לעצמם, כי זה היה קשה מאוד יותר. דיברנו על זה אז בתוכנית על הטרק עם אלבניה, כל המקומות האלה הופכות להיות לאט לאט מקומות להייקרים,
לטרקרים. מאז שדיברנו על אלבניה, והיינו באמת בראשונים שדיברנו עליה, וכבר היה הייפ, וכבר התפוצץ ההייפ.
כן.
כאילו, נכון? זה כבר...
לא, אבל עוד יהיה עוד.
השלים פול סייקל הדבר הזה.
כן, לא, אבל עוד יהיה עוד. אני בטוח שתחזור העונה הבאה ועוד יהיו עוד מלא אלבניה, כי באמת מהמדינות האלה, עוד כאילו חדשות יחסית.
כן.
אתה יודע, ואז בשאיפה. ודרך אגב, המקומות שהם הכי פחות נהרסים בהם, זה באמת המקומות היותר קיצוניים של הטבע. אבל יש שם הרבה מאוד טבע, מאוד מאוד מגוון, וגם הם מתחילים יותר לגרום לך לטייל בו, ולהפוך את זה ליותר נורא.
ההם הזה, זה הדבר שאני אתמקד בו ביג טיים, וזה האנשים. אני לא יודע, אני באמת, 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 אין לי רושם טוב, אין לי רושם טוב מהאנשים, אני רוצה לתקן את זה בתוכנית הזאת. אני מעוניין.
לא, זה יקרה, זה קודם כל יקרה בגדול. קודם כל אין לך רושם טוב, זה ברור למה, גם...
לא רק זה, בכל המפגשים אי פעם שהיו לי בחיים.
כן? אז דווקא לי המפגשים האלה, לא, אז אני חושב שהשאלה אם זה מונח על הפולניה...
לא, 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 לא מהעדה כאילו, לא יהודים ש... לא, דבר. פולין כן. ופולנים.
אז קודם כל יכול להיות, כי יש בטוח גם, כן. גם שם עוד מזה, בסוף זה אירופה.
טוב, אנחנו חייבים להתקדם. יאללה. אנחנו נשאל את החבר'ה. בסדר גמור. הטיול הבא, עם גורי אלפי ורענן בן בסט. וגם דוקטור מושי כהן מצטרף אלינו, מדריך בחברה הגיאוגרפית, מומחה למסעות חוויה עם משמעות. מה זה, יש מסעות חוויה ללא משמעות? תסביר לי את הדבר הזה שהוא רק שלך.
שלום, שלום גורי.
מה העניינים?
ג'ין דוברה.
טוב, ואתה? איפה אתה? אתה בארץ?
אני בארץ, כן. נחתתי הבוקר.
מאיפה?
מפולין.
יאללה.
יאללה. זה כבר קר מאוד? כבר קר מאוד?
קר, ממש קר. 4-5 מעלות ביום, כמעט 0 מעלות בלילה, קרח.
בכל מקום, אין איזה מקום שהוא באמת יותר חם, נכון? באזור הזה.
לא בעונה הזאת, כן. אבל בקיץ היא מדינה לא, משגעת. ברור. אבל הדבר היפה עכשיו זה השלכת. תקשיב, הצבעים של העלים וזה משהו מטורף.
וספר בטוח. בכלל על הרומן הזה שלך עם פולין.
כן, כן. הרומן שלי עם פולין בכלל מתחיל לפני כמעט 40 שנה, עם נפילת המשטר הקומוניסטי. שמתחילים המסעות והסיורים בפולין. יצאתי לשם בפעם הראשונה, ומאז החיידק הזה נדבק בי.
אבל... הסיורים של הבתי ספר כאילו? סיורים
בהתחלה
הקלאסיים?
בהתחלה התחלתי עם סיורי בתי ספר, ולאט לאט שהתחלתי לסייר בה ולטייל בה והכל, ולמדתי והבנתי שפולין זה לא רק שואה. פולין יש לך המון המון המון...
אז זהו, מתי זה קורה הדבר הזה? מתי זה קורה השינוי הזה שאתה עושה... אתה מבין רגע, זה לא רק בהיבט ההיסטורי הזה, בסיפור הזה. אני פשוט נהנה פה במקום הזה. אני כבר אחרי החוויה הזאת.
כן, זה כבר אחרי החוויה, שאתה עובר את החוויה של... תראה, אי אפשר לדבר על פולין, אם לא מבינים את שלושת המעגלים, שלא משנה איכן שאתה מטייל בה ומסייר בה, אתה פוגש אותם. זה כל הנושא של יהדות, שואה, ופולין של היום, שזאת מדינה שעוברת שינויים ותהליכים בחברה, כמעט בכל המישורים שלה. וזה מדהים לראות את זה.
שאתה מרגיש מה? שזה הולך לכיוון היותר ליברלי ויותר פתוח?
בוודאי, בוודאי. הרבה יותר לכיוון תיירותי, הרבה יותר ליברלי, הרבה יותר פתוח. כן, תשמע, היא מדינה כל כך תוססת, כל כך יפה וכל כך...
זאת אומרת, היא לא עושה מעשה אורבן בהונגריה, היא עושה משהו אחר. והיא עושה משהו אחר גם אולי קצת בעקבות מה שקורה גם עם אוקראינה ורוסיה, זאת אומרת, פתאום יש לה תפקיד אחר?
בוודאי, תשמע, המדינה הזאת היום יש בה כ-38 מיליון תושבים, וקלטה לא מעט אוקראיני, וכל מערכת היחסים שלה היום בכלל, בהיותה חברה בנאטו, מאוד משפיע.
והיא כבר הקו האחרון, זאת אומרת, זאת ההרגשה.
אני חושב שזה מתחיל, דרך אגב, כמו שאמרתי לך, בפריצה מהנפילת הגוש, היא באמת לקחה כיוון אחר מכולם. מהרגע שהיא יצאה מברית המועצות.
זה לא היה ככה כל הזמן.
זה היה ככה לא כל הזמן, אבל די מהר מאוד היא כיוונה לזה. כאילו היא לקחה, בגלל זה גם בפער מכולם, כאילו לא סתם השוויתי את זה כל הזמן למדינות ברית המועצות, היא מההתחלה הייתה בכיוון אחר. והיום
תראו, תחילת שנות ה-90, לך ולנסה, שמניף את נס המרד במספנות בגדנסק, ומקים את המפלגה סולידריות, ומאז הם הולכים יותר ויותר לכיוון מערב, וזה מושפע עד היום. אני אתן דוגמה למשל את ורשה, שבכלל כמעט 80% ממנה נהרסה במלחמת העולם השנייה, ואיך היא תוששה מזה, ואיך היא קמה, בניינים, ארכיטקטורה, דברים מודרניים, מסעדות, ברים, פאבים. תקשיב, זה משהו, אני שם המון, המון,
רגע,
המון.
אז רגע, רגע, תן לי קצת יותר מהדבר הזה, תסביר לי רגע. מה אני רואה? ובאיזו
עיר? היום שאתה בא לוורשה, אתה רואה עיר תוססת, חיה, דינמית, נושמת, עיר מערבית כמעט לכל דבר. היא שמה הצידה את כל הרקע ההיסטורי שלה, למרות שזה מאוד חזק בנרטיב שלה. אבל מבחינת תיירותית, תקשיב, היא מודרנית לכל דבר, רכבות, תשתיות, תחבורה, הכל.
בסך הכל, ולתת... כשאנחנו היום מסתובבים באירופה, רוב המקומות שאנחנו מגיעים אליהם, בעיקר המרכזיים, הבירות, פריז, יש בסוף מעט צרפתים, יש מעט אנגלים, יש מעט זה. בפולין אתה רואה בעיקר פולנים?
בעיקר, לא, אתה רואה את כולם.
זה
אני
מיקס.
הייתי שם לפני כחודש, והיה שם את האולימפיאדה לשופן. אתה רואה מכל העולם משתתפים שם. נראה, זאת מדינה עם תרבות עשירה של כמעט 1,000 שנה, ושעברה טראומות של משטר. ובכל פעם שהיא עברה מיד ליד בסוף המאה ה-18, 1772, החלוקה שלה עם צ'כיה, אוסטריה, הונגריה, פרוסיה, גרמניה, מלחמת העולם הראשונה, ולאחר מכן, הכל משפיע, אבל מזה, מ-1990, מאז הניתוק מהמשטר הקומוניסטי, בכיוונים חיוביים, מערביים, כמעט לכל דבר.
מה התחרות בין הערים? מי לקחה מה?
תראה, העיר הבירה המסורתית זו קרקוב,
כן.
בדרום,
כן.
שנשארה אותנטית לחלוטין כי הגרמנים לא הפציצו אותה, מכיוון שהמושל של הגנרל גוברנמן ישב בדיוק בבבל, בארמון המלכותי. ומאז זה המאה ה-16 שעיר הבירה עברה לוורשה, וורשה היום היא המובילה היום.
אוקיי, ואיפה, לאן הצעירים, בדיוק, לאן הצעירים הולכים, כן.
ללא ספק ורשה.
מדהים.
ורשה, יש גם אנשים שמאוד מחפשים את הארכיטקטורה, מחפשים את ההיסטוריה, מחפשים את הנופים. ואז כמובן, פולין יש לה המון המון מה להציע. כל חלק ממנה, אם אתה מטייל בצפון, האגמים המיזוריים, ארץ אלף האגמים, זה דבר מדהים. מדהים, ואם אתה מחפש את הנוף בדרום, זקופנה, הרי הטטרה, ושמע, זה...
היא סופר מגוונת.
ואתה מכיר את התייר הישראלי? מה הוא מגלה שם?
התייר הישראלי, אני יכול להגיד לך מתוך ניסיון שלי.
מניח הרבה קניות?
לא, דווקא לא. הרוב באים לשם בשביל קניות, שזה עדיין... האמת היא כבר אין עדיין כזה הבדל בין הארץ. האוכל עדיין יותר זול. זה כן, אבל אנשים שמטיילים איתי, שבאים בעיקר כדי לראות את הנופים, את התרבות, את, את הדברים, הם אומרים, מושיק, תקשיב, לא תיארתי לעצמי שזאת פולין. זאת פולין שלא הכרתי אותה קודם, כי בתודעה...
אתה מוצא בזה, אתה מוצא בזה גם איזושהי שליחות שלך לשנות להם את התודעה?
חד משמעית. אמרתי, תקשיב, אי אפשר להבין את ההיסטוריה של פולין אם לא מבינים את ההיסטוריה של העם היהודי, ואי אפשר להבין את היהודית מבלי שמבינים. אין מקום שאתה דורך, אין שם איזשהו סיפור. והסיפור הזה הוא סיפור שלנו, שלך, שלי, של רענן, של כולם. אני אתן לך דוגמה, לפני חודש הייתי שם בטיול, אחד המטיילים שלי בא עם תמונה, אומר לי, תראה מושיק, אני פה עומד על גשר העץ בסופות, שדרך אגב, שזאת הגשר הארוך ביותר בכל אירופה, שנכנס לתוך הים הבלטי, ואנחנו הולכים בדיוק לעמוד במקום שהוא עמד, הוא כולו מלא התרגשות. אין, אתה לא פוגש היום מישהו שאין לו את הסיפור.
כן, זה באמת מדהים.
לא,
ובעיקר,
גם,
בעיקר מה שאני גם מנסה להעביר לאנשים, למטיילים, זאת אהבה שלי למדינה הזאת. פולין היא לא רק שואה.
לא, כן. זה מה שאני אומר, זה, אצלנו זה נתקע שם, אבל אתה הולך אחורה, אז בן גוריון משם, כאילו יש שם כל כך הרבה דברים שגם באו אלינו משם, סתם זרקתי אותו.
לא, ברור.
אני אקח אתכם עכשיו איזשהו טיול ממש בחטף, אנחנו מתחילים בפלונסק, עיר ההולדת של בן גוריון. למה האיש הזה שהקים את המדינה, מאיכן הוא ינק את השורשים שלו? זה בדיוק ליד נער הפלוס, ששם הוא משחק עם הילדים, ושם החזון הציוני מתגבש אצלו. והוא אומר כבר אז, אני ידעתי מה אני רוצה ולאן אני רוצה ללכת. או למשל משם להגיע לטורון.
זה היה מרכז החיים. כן. זה לפי דעתי היה הכי גדול, לא? יותר מגרמניה, יותר מרוסיה.
נכון. כן. נכון.
עד
נכון,
כמובן כאשר... הפרעות ברוסיה, ואז המעבר של 2.5 מיליון יהודים לארצות הברית. זה... כן. ואז כבר עולם אחר.
נכון, נכון. אבל עדיין שאתה מטייל בערים כמו טורון למשל, ואתה פוגש את הדמות של קופרניקוס, האיש שבאמת הביא את כל המהפכה האסטרונומית בעולם. ובמקביל, לא, ממש לידו, אתה מוצא את הרב קלישר, אחד ממבשרי הציונות עוד לפני הרצל. ואתה מחבר את הכל ביחד, או שאתה מגיע לצ'חוצ'ינק. עיר ספה עם מתקני עידוי שתקשיב, זה דברים שאתה חווה אותם, שאתה קודם, אז זה חוויה עם משמעות.
מתאים לעידוי.
תתאר לעצמך שאתה עולה על ספינת שייט,
כן.
ואתה שט בתוך תעלת אלבלונג, אוקיי. ולפתע אתה עולה על רכבת, ואתה שט במרכאות על, על, על גבעה של 100 מטר. אוקיי. ומשם אתה מתחבר לתעלה נוספת, אתה ממשיך הלאה, ועוד אחד, ועוד אחד. תשמע, זה דברים ייחודיים יש בתוך פולין שאי אפשר לתאר. או למשל להגיע לווסטרפלאטה, שזה מקום שבו התחילה מלחמת העולם השנייה, למורת הזאב של היטלר. המון, המון דברים.
המון תוכן, זה בוודאות, זה כאילו אי אפשר לתאר.
תשמע, אחד הדברים היפים זה זה שגם הערך המוסף שלנו, כלפי המטיילים שלנו, זה זה שאני לפחות מעניק למטיילים משקפיים וירטואליות, שהם יודעים היום לנתח את הנוף בכלים אחרים ממה שהכירו עד היום.
לא הבנתי.
ובטח עכשיו אתה סקרן לדעת
כן,
מה זה.
כן, לא הבנתי.
נכון? אז אתה תבוא...
הוא עוד מדמיין את עצמו שט.
כן, אני עוד בתעלה איפשהו. מעל גבעה, מעודה. יצאתי מעודה מהרעיון הזה. תשמע, אני מבין מה אתה עושה, הבנתי את הטריק שלך, אתה אכן מומחה למסעות חוויה עם משמעות. דוקטור משה כהן, תודה רבה רבה לך.
תודה, תודה. וברכות, בואו לא נשכח שהיום זה גם יום החג הלאומי של פולין.
כל יום הוא יום החג הלאומי של פולין.
כל יום, כל יום. וכמובן הרבה ברכות לרענן. אחרי שסיים את המראטון.
הגיע הזמן, עכשיו הוא יפסיק לנג'ס.
לגמרי.
עכשיו הוא ימצא משהו אחר.
משבר אחר.
בדיוק, בדיוק.
תודה רבה.
יאללה,
ביי.
תודה, כבוד, תודה.
הטיול הבא, עם גורי אלפי ורענן בן בסט.
נעמה סובול, היא מדריכה וחוקרת תרבות וקולינריה. מה העניינים?
בסדר גמור, מה שלומך?
היה לי חסר, לא דיברנו על אוכל בכלל.
נכון.
הנה, אז עכשיו יש לכם הזדמנות.
כן, וכאילו כל פעם שהייתי במקום שהוא פוסט סובייטי כזה, זה תמיד, זה אוכל שמזכיר לי, לא יודע, כלא?
עצב.
לא יודע, עצב, כלא. אני רוצה להביא מסטינג, ושמישהי מבוגעת, תשפוך את המנה של, לא יודע, זה...
זלזול.
תשליך את זה עליי עם כף. זה כמו איזה פתיתים מוקרמים, אני לא יודע, ממליגה, אני לא יודע, זה כאילו, זה לא אוכל כיף.
אז נכון.
את שואלת את עצמך איך יוצאים מזה.
איך יוצאים?
אני חושב ש... אני הגעתי מוכנה.
הגעת לבן אדם הבור שצריך להבין משהו על העולם החדש, אני פשוט לא מודע לו.
כן, אז תראה, איך אומרים, בעייתך משותפת לרבים אחרים, זאת הסטיגמה המקובלת.
זה הכיף בבורות. אתה יכול לחלוק אותה עם כל כך הרבה אנשים.
נכון, נכון. זאת באמת הסטיגמה המקובלת בישראל על המטבח האשכנזי, בפרט המטבח הפולני. אבל אין באמת, איך להגיד, אין משהו שהוא פחות נכון מזה.
וואלה. ולא כן. לא רק במסעדות הפיוז'ן המישלניות שמגיעות, אלא, זאת אומרת, ממש בעומק
ממש
של הדברים, במסעדות הפשוטות,
כן,
זה אוכל מעולה.
כן, ברמת אוכל הרחוב, דרך באמת מסעדות הפועלים, ועד כמובן הסצנה הלוהטת של מסעדות המישלן.
כן.
אז באמת אני אגיד שככה, אני ובעלי... אתה הצגת אותנו קודם מדריכים וחוקרים בנושא של פולין, תרבות, קולינריה.
כיף.
וכשהגענו לפולין לפני קצת יותר מעשור, אז באמת הופתענו מאוד לגלות שכל מה שסיפרו לנו על המטבח הפולני, התגלה כלא נכון.
מה, מה הדבר הראשון שאכלתם, טעמתם, ראיתם ואמרתם, זה בכלל משהו אחר לגמרי. שבא, שפתאום יש פה הרבה טיבלון והרבה...
אז אני אגיד לכם משהו. טיבלון זה דווקא לא הצד החזק של המטבח הפולני.
זה מה שאני... זה בדיוק העניין, זה תמיד הקלישאה גם.
אבל לא צריך אותו גם, בגלל שהמטבח הזה הוא כל כך עשיר בחומרי גלם מסובכים, שפשוט לא צריך את הטיפלון, את הטיפול.
את מדברת על דברים טריים, או שאת מדברת על דברים מוחמצים, כבושים?
גם, גם טרי, וגם באמת...
כי זה גם, לא, זה גם כיף, אני אומר. אני אוהב גם את זה. זה בא טוב גם עם וודקה, וזה בא טוב עם הרבה דברים.
נכון, נכון.
אבל זה מסוג הדברים שעושים בארצות הקור. כל מיני החמצות למיניהם.
אז אני אגיד לכם משהו, באמת המטבח הפולני הוא מטבח מאוד עונתי, אנחנו רגילים לחשוב בעניין של המטבחים העונתיים על המטבח היפני או על המטבח האיטלקי, המטבח הערבי, אבל גם המטבחים המזרח אירופאים הם מאוד עונתיים, ובפרט באמת המטבח הפולני הוא מטבח מאוד חכם, הוא לוקח בעצם את... כל החומרי הגלם וחושב איך ננצל אותם בצורה הכי טובה לפי הזמן בשנה.
אני צריך דוגמאות.
אוקיי, אז הנה, אני אתן דוגמאות. אז באמת בתקופת האביב והקיץ זה הזמן המעולה בשביל באמת החומרי הגלם הטריים. יש המון פירות יער ו... המון דגים והמון המון ירוקים, ירוקים שאנחנו כמעט לא מכירים פה גם.
וואלה.
הרבה דברים שכן,
שאנחנו לא... מה, מעולמות התרד, מעולמות הרוקת, מאיזה עולם?
כן, 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 בסגנון הזה. דברים שבאמת לא מגיעים לארץ.
ואז מה? לוקחים מנגולד, לוקחים זה, לוקחים כל מיני כאלה ויש כל מיני ממולאים, כמו שאני מדמיין?
יש ממולאים. כופתאות,
ממולאים, מרקים.
כן. נכון, נכון, וכמובן גם כל מיני סוגים של בשר, כל מיני סוגים של עופות, וכן, משלבים את הכל עם בצקים, עם ממולאים, אבל לא רק, גם למשל יש את המאכל שנקרא שפרוט,
כן.
זה מאכל מאלזס לורן, מצרפת, אז יש את הגרסה הפולנית שנקראת ביגוש.
אוקיי.
שזה בעצם גרסה של השוקרות, זה... זה קרוב, יחד עם המון נקניקים ובשרים, פטריות. אם כבר דיברנו על פטריות, אז כשמגיע הסתיו, אז זה באמת עונת הפטריות. שנטרל, למשל.
מכיר את הדבר
הזה? לא, אני מכיר שאוכלים פטריות בסתיו לגמרי, אבל לא מכיר את השמות, אבל סתם עניין אותי שאת, כי התחלת פתאום עם דגים וירוקים, אז פתאום אמרתי לעצמי, מה, אז יכול להיות שהם אוכלים כליל גם בקיץ, נגיד? אבל כי נגיד, חוץ מטבלון וזה, זה תמיד מדומיין כארוחות כבדות.
כן. לא, לא, לא. אז כן, זה ממש, יש דברים גם כלילים, באמת. יש את כל הסגנונות.
אבל ככה מתנהל הבית הפולני היום, או שאנחנו מדברים רק על ה... על, על, על איך שאנחנו מקבלים תיירים בפולין.
לא, לא. גם בבית הפולני.
וואלה.
גם בבית הפולני, למרות שאנשים שם מאוד אוהבים לאכול בחוץ. אם תגיעו בסוף שבוע...
כן, פגשנו הרבה תרבויות. פגשנו הרבה תרבויות שבהם הרוב הארוחות הזה זה בחוץ. כן. זה מעט מאוד בבית. מעניין, זה כאילו, יש לזה איזה מרכיב קהילתי.
נכון, נכון, אבל גם באמת הבישול בבית בא לידי ביטוי בחגים למשל, בימי הולדת, יותר באמת ככה במועדים חגיגיים.
ותגידי, את מרגישה שכמו בהרבה מקומות בעולם, גם בפולין בשנים האחרונות באים חבר'ה צעירים ולוקחים את המאכלי בית הקלאסיים והופכים אותם למשהו...
למסעדת היפסטר מעצבנת? כן. זה מה שאתה מתכוון?
כן. לגמרי, לגמרי. יש כמה שפים צעירים
ש... אנחנו עושים טאפסים עם אינג'ירה. די!
לא, באתי להגיד שחבל, יש סדרה שלמה שרצה על הדבר הזה, לא?
אני יודע.
כמה עונות כבר.
כן, כן. אגב, אני רוצה באמת לספר, אם יש לי קצת זמן.
יש לך קצת.
כן, לספר באמת למה המטבח האשכנזי והמטבח הפולני בעיקר לא עברו כל כך טוב בארץ כשהם הגיעו לפה.
כן.
אז קודם כל, באמת יש המון חומרי גלם שאי אפשר היה אז להשיג אותם בארץ, אתה יודע, לא היה... יבוא כל כך מפותח לארץ, ובמיוחד בתקופת הצנע,
כן.
שלא היה באמת חומרי גלם ממש
פתוחים. את הולכת לתרץ את התירוץ, שלא הגיעו כל המרכיבים, ולכן לא טעמנו בעצם את הנכון.
זה לא רק זה,
ושם את הולכת.
וגם העובדה של מי שהיה קודם לדבר על השואה.
כן.
אז באמת היהודים האשכנזים הגיעו סוג של עקורים מהמסורת, מהטרואר שלהם, אתה יודע, סבתא שבשלט. אז הרבה מהם הגיעו חלוצים, צעירים.
כן, אז הם פחות בכלל ידעו איך.
כן, לא היה פחות שלהם.
פעם, אני בלי שמות, אבל פעם מישהי הייתה מבשלת אוכל פרסי. ואנחנו היינו קצת אוכלים את האוכל שלה, ואומרים, זה טוב, לא משהו.
לא טעים.
ואז כאילו סימנו כזה על האוכל הזה שכאילו לא... אבל אז יום אחד אכלנו את האוכל האמיתי, אז אמרנו, לא, זה רק היא.
פשוט לא בשלה טוב.
זה פשוט זה, זה לא כל העדה, אל תכפישו את כולם. אוקיי, מה מעבר לקולינריה? אני מדבר רגע על התרבות, כי אנחנו, יש לנו שלוש דקות שיחה, אז רק רגע להרחיב את השיחה מעבר לאוכל, ובטח שגם סצנת האוכל מייצרת תרבות.
נכון, נכון. אז חוץ מקולינריה, יש סצנה של עיצוב, ויש סצנה של מוזיקה, ובכלל, כל העניין האלטרנטיבי הוא מאוד חזק. בפולין וגם במדינות השכנות.
תגדירי אלטרנטיבי.
אלטרנטיבי, אז אני יכולה לדבר גם באמת על סצנה של מוזיקה, גם על סצנה של קולנוע. גם באמת על העולמות של העיצוב. ספשלטי קופי, פארים. זה בכלל מדינה שהיא חיה ונושמת תרבות ואמנות.
כן.
גם תיאטראות, אגב, תיאטראות פרינג' ובכלל חנויות ספרים, בוא נגיד שזה נכון, זה תלוי שפה, אבל יש גם דברים שהם מודגשים יותר באנגלית.
אגב, בשפה באמת כולם גם מדברים אנגלית, או שזה
כן,
עוד...
כן, 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 כל הצעירים לגמרי מדברים אנגלית, גם המבוגרים אפשר להסתדר. וגם לא שונים אותנו, שזה חשוב.
כן? זה ממש מורגש הדבר הזה?
לגמרי, כן.
חשוב מאוד, זה באמת כנראה גם מה שעושה לנו, מזמין אותנו להיות שם, כי אנחנו די הרבה שם, לא? התיירים הישראלים.
נכון, כן, כן, הישראלים לגמרי גילו את פולין.
איפה בעיקר? בוורשה?
קרקוב, וורשה, אבל עכשיו גם קצת ורוצלב ופוזנן.
המקום האהוב עלייך בפולין? מקום, כן, מקום ספציפית, היא ספציפית.
ספציפית כאילו...
כן, את נוחתת שם, זה אין לך עכשיו, זה מה שאת רוצה לעשות.
ללכת לרוב היהודי בקרקוב, לא דווקא להיסטוריה וזה,
כן.
חיי הלילה וחיי האמנות שם, וינטג', ברים מגניבים, בתי קפה אינטימיים כאלה.
מקשה עלייך, תביא לי אחד, אני רוצה שם.
אחד. וואו. קפה ציטט.
Okay.
קפה מקסים שהוא בעיצוב כזה של ספרים. מאוד כיפי.
מגניב מאוד. בו. מגניב מאוד.
כן.
יופי.
אני חושב שממש הצלחת להעביר את מה שקשה מאוד להעביר במילים, שהיא באמת מדינה במקום אחר עכשיו.
כן.
היא מדינה תוססת, כן. פורחת. מאוד. היא מאוד בפריחה. זה מאוד מגניב שם.
Yes.
מאוד. תענוג. כן.
נעמה סובול, תודה רבה רבה לך.
תודה.
תודה רבה, היה צענוג לדבר איתכם.
יס, תודה. שבת שלום. ביי ביי.
שבת שלום.
בקיצור?
כן, בקיצור, המקום שופע היסטוריה, רלוונטי כל כך, גם לנו, וגם אולי בכלל, העולם עושה כל מיני תנועות מחזוריות.
סיבובים.
סיבובים כאלה ואחרים.
מאוד.
דווקא מגניב להיות רגע, במקום שהמטוטלת באיזה...
הוא בסיבוב הטוב שלו.
אני לא יודע, אתה יודע מה, אני כבר... הגעתי לשלב בחיים שאין טוב ורע.
נכון.
אני מסתכל על זה ואני אומר, אוקיי, הכל זה בני אדם, וזה הכל בני אדם יוצרים לטוב ולרע, אבל באווירה הכללית של תייר וטייל, זה נשמע כמו באמת גן עדן, מהבוקר ועד הלילה. אז
אני מחדד את הנקודה של הטוב והרע, כי אני איתך, כן. אני איתך, לא, אז אני אומר, הוא בסיבוב שלאנשים מסוגנו מתאים להיות שם, או לראות את זה כרגע, כי, כן. כי זה באמת מאוד מאוד יצירתי ופתוח וליברלי ומקבל, זה כאילו ככה אתה רוצה שזה יהיה.
ובעיקר מאוד נותן.
מאוד,
זה,
מאוד.
זאת ההרגשה, שכאילו כן. המקום רוצה שתהיה שם.
מאוד.
פותח לגמרי את הלב, את, את האוכל, את הברים, את ובכל שעה ובכל מקום.
נכון, ובאמת קשה לתפוס...
זאת אומרת, מה שיש בראש כמשהו זקן,
בדיוק, אז קשה לתפוס כמה באמת התרבות וה... התרבות, עולם התרבות שם הוא מאוד נוכח.
כן.
בחנויות ספרים ובמוזיקה הוא מאוד נוכח, ובכל הלבלים והרבדים ולכל הגילאים, הוא כאילו מאוד שם, ולי לפחות זה תמיד מאוד כיף לראות, בטח חבר'ה צעירים שזה כיף להם להיות בתוך הדבר הזה, זה מאוד כיף.
תענוג. אז כן, בתנועות האלה של העולם, שווה יש, גם לתפוס כן. את הרגע הזה במקום הזה, לכו תדעו מה יהיה בעתיד. עכשיו... This is it.
לגמרי.
אז אוקיי, אז בקיצור, מתי כדאי? אני מניח שלא בחורף, החורף פי, כן, חורפי מאוד.
נכון, אז בדרך, כשאומרים חורף כזה באירופה, זה בדרך כלל דצמבר, ינואר, פברואר, mm-hmm. כי הנה כן, בנובמבר כן. מושיק עכשיו היה, ובמרץ כבר מתחיל להפשיר, אבל, וגם יהיה קריר, אבל כן, זה בעיקר בעונות האחרות.
מנת רחוב, שמענו כמה דברים פה, לאו דווקא מנת רחוב שמענו, אבל...
לא, זהו, אני לא... זה כן להסתובב בשווקים האלה, ודווקא לנסות דברים, דווקא מה שהיא אמרה נעמה,
כן.
שדברים שאנחנו לא מכירים, שקיימים שם, וקיימים שם לא מעט כאלה, אם זה מעולם האלכוהול, כל מיני דברים, וגם מעולם האוכל, זה, כאילו, מהמקומות האלה.
חוויה מיוחדת בפולין?
וואי, זה... עוד פעם, טבע, למי ש... כי כאילו, זה... כולם מטיילים בוורשה, קרקו וזה, אז מי שרוצה באמת ללכת למקומות שהם יותר קיצוניים או אחרים בעולם הטבע, וכמו תמיד, סיורים שהם קצת יותר ספציפיים. למשל, קולינריה, למשל, משהו שקשור לעולם היהודי, אבל שהוא לא בהכרח כן. אושוויץ, אלא כן, אפרופו גטו יהודי שהפך
לו בדיוק. על החיים שהיו שם. בדיוק. על החיים שהיו שם. זה גם האלה... עניין אותי מאוד בברלין.
נכון, למשל עכשיו...
לראות איפה חיו, מה עשו, איפה היו, יש את זה גם בארצות הברית כמובן, נכון. בניו יורק,
נכון,
אפשר אבל... לראות את זה.
נכון, אז זה בעולם היהודי, אבל גם בעולם התרבות בכלל, יש המון המון דברים היום ש... אני טועה בשמה בטוח שימברוסקה, נכון? אבל זה השם.
כן, ויסלאבה.
נכון, אז למשל, סיפור... כאילו, יש שם המון דמויות מאוד מאוד חזקות, שאתה יכול להתעסק איתן.
אין ספק.
במובנים מסוימים,
כן. חוויה מיוחדת?
מאלה, מהמקומות האלה, מהמקומות האלה של סיורי אומנות.
זה בעצם מה שהיה כבר שאלתי.
נכון, אצלה למשל, אתה יכול לגור בדירה שלה, למשל.
באמת?
מראש, כן, אם אתה במחקר וכל מיני כאלה.
על מה אפשר לוותר? אל תגיד את זה.
אני אגיד את זה.
אל תגיד את זה.
אז אני אגיד ככה, לא הייתי מוותר על הנקודה היהודית, וגם לא הייתי מבקר על ביקור במחנה אולי, אבל אם לא חייבים, יש את זה גם במקומות אחרים, אבל הנקודה היהודית לא הייתי מוותר.
ברור.
את הנקודה היהודית היא מאוד חזקה שם.
לא נראה לי שאפשר להתעלם.
בדיוק, אבל...
אני הייתי אפילו מחפש דברים ברמת היהדות החדשה, שאף אחד עכשיו לא יגיד לי זה, על דברי הכפירה, אבל יש שם תנועה מסוימת שהיא כבר לא אורתודוקסית ושווה...
והיא גם לא מתביישת.
והיא גם לא רפורמית, זה משהו אחר.
נכון.
ששווה להציץ ולראות איך הדבר הזה הוא דינמי ומתפתח ומעניין. ריווייבל גם ברמת אנשים שפשוט מגלים שהם יהודים אחרי שהסתירו את זה דורות.
כן, כן, כן. קורה שם משהו שמאפשר את הדבר הזה, זה מאוד כיף.
יס, האורך והמפיק שלנו, יאלי שביט, תודה רבה, ותודה רבה יונתן כהן על הביצוע הטכני ועל הדיגיטל. תעלה אלפקס, תודה רבה לכם, שבת שלום.
תודה.